חובת התלמידים, עמוד חף. אני מתחיל מהתחלת הפסקה, וזה העיקר בתורת חסידות, שלא יסתפק האיש בשכלו לבד אשר קובע בעבודה, כי ההתקשרות אשר בשכל לבד אינה קשר של קיימה. יכול הוא לשעבדו ולדעת ברור בשכלו שרק את השם הוא צריך לעבוד בכל פרטי מחשבה, דיבור ומעשה שלו. בכל מקום, ליבו בכל גופו רחוקים. את כל נפשו וחיות גופו צריכו לקשר. ופה אנחנו דיברנו על הנתיבות שלום, על ה... מסר שהנתיבות שלום לומד מהעקודים, נקודים וברודים, על השלושה רבדים של חיבור של האדם בעבודת השם, מחשבה, לב ואז כל איברים. אנחנו ממשיכים. צריך לחדור אל נפשו לעלותה ולעוררה, שתתלהב בכל מצווה, בתורה ובתפילה. שוב, הוא חילק אצל שלושה דברים. כל מצווה, תורה, תפילה. תתענג בעונג רוחני ותשמח בה. אז אנחנו רוצים להעלות את הנפש, מצד אחד לעורר להתלהבות, מצד שני לעונג רוחני, מצד שלישי לשמחה, וכשמקשר גם את נפשו, אף חיות גופו. אז חוץ מזה שהמצוות והעבודה שעושה יותר עילאיות הן ויותר קדושות, קודם כל יש את ערך העצמי, שמה שהוא עושה שווה יותר, עוד זאת, פתוח הוא יותר שיוכל לעמוד נגד יצרו, ולא יקרה מן מקור החיים, ויושלח כל כך מהרה לבאר שחת על ידי פיתוי יצרו. ומה שהוא אומר פה, זה, אפשר להבין את זה על הצד הקדוש, זאת אומרת, כשהנפש מתעוררת, מתלהבת, וכשהרוח מתקשרת, אז לא במהרה ינתק. אבל אפשר גם להבין את זה על הצד היותר פשטני, שלמעשה רוב מה שהאדם עושה, נובע מהיצרים שלו, מהרצון שלו, לא כל כך מהשכל שלו. אז אנחנו רוצים לעזור לילד לחבר את היצרים שלו לתורה. מישהו שאל שאלה השבוע, שאשתו קשה לה לומר לא. אז בעבודה שואלים אותה אם היא מוכנה לעשות, להתנדב למשהו, והיא לא מרגישה טוב לומר לא, אז היא אומרת כן. והשכינה אומרת לה, אני צריכה עוגה יום הולדת של הילד שלי, ולא נעים לה לומר לא, אז היא אומרת כן. והשכינה, רואים אותה בחוץ, נחה, ואילו אשתו עובדת, כי לא יודעת לומר לא. אז הוא שאל, איך עוזרים לה לומר לא? היא אומרת שהיא לא מסוגלת, אז ממילא היא נגררת לכל מיני דברים שהיא לא אמורה להיגרר
להם. היא אמורה עכשיו לא.
למה?
שהיא לא מסוגלת.
אז... אמרתי לו שיחשוב רגע מה המניע, זאת אומרת, מה גורם לה בעצם לומר כן. היא בעצם בתוכה היא מרגישה, אם הייתי אדם טוב, הייתי אומרת כן. זו התחושה, אני לא מסוגלת לומר לא, איך אני אומר לבן אדם הזה לא. אז לא מתוך כעס, אבל אם אפשר לעזור לה לראות שאדם טוב אומר, יש לי התחייבויות אחרות. אדם טוב אומר, אני אחשוב על זה, אני אבדוק, בוא נדבר מחר. ואז בעצם מגיע לשלמות בתוכו, שאני לא מסוגל. אם אני אעשה את זה, זה יהיה על חשבון דברים אחרים, שזה לא בסדר. אבל מה המפתח? לראות איפה בנפש, איפה ברצון, איפה באישיות, הבן אדם בעצם פונה לכיוון הזה. לא בשכל. בשכל אפשר להסביר מהיום עד מחר, גם למבוגרים. אבל השכל לא יניע אותו. השכל לא יניע אותה. כולנו מבינים שבעצם ה-18 שלנו היה צריך להיות יותר ארוך, והיה צריך להיות עם יותר כוונה. השכל מבין טוב מאוד, אבל אם מניעים את הרגש, אז רואים תוצאות. ואני אומר פה, מה שהוא אומר, יש לזה את הצד הרוחני, ויש בזה גם את הצד הפשטני, שאנחנו מנסים לעורר את הילד מתוך נגיעה בעצם ברגשות שלו. והנה, לעולם צריכים אנו להמתין עם העבדה הזו של התרגשות והתלהבות אצל הנער, עד אשר יגדל, כי קשה שיתלהב הנער התלהבות אמיתית של חסידות, ובכלל, בכל מקום שכתבה תורה חוקים ומשפטים, מקדמת את החוקים למשפטים, כי המשפטים הם בטעם, לא טעם של שכל בלבד, רק טעם של ידיעה. כי האם מפני שאין שכל לבן, למה רוצה הוא לנשק את אביו בשפתיו? האם לכן אין, הוא לא יודע למה. האם לכן אין הנשיקה ברורה וידועה לו? אדרבה, זאת עיקר הידיעה, ליבו משתוקק לנשק את אביו, וזאת היא בטוחה מכל השכליות שבעולם. ברור לו, יש דברים שפשוטים לו. יש לנו הרבה פעמים תלמידים במכון מאיר, מעדות המזרח, והם אומרים שהאשכנזים צריכים הרבה עזרה פסיכולוגית, כי הם מסתבכים. הספרדי יודע לומר, הוא כועס, מתי הוא שמח, מתי הוא אוהב. אין סיבוכים. שם את הדברים על השולחן. והאשכנזי מתחיל להתלבט. אולי צריך לומר ככה, אולי לא לומר ככה. ואז במילא הוא לוקח את הדברים ללב, ואז הוא... אני הרבה, שמעתי את זה מהרבה חבר'ה אצלם. שאם הייתם יותר דוגרים, אם הייתם... אבל יש גם אמת בזה. יש דברים שאני לא יודע להתפלצף להסביר לך. אבל זה ברור לי. זה מה שהוא אומר פה. ההפך, בגלל שאין לי את הצד השכלי בדבר. הדבר ברור לי. וזאת היא בטוחה מכל השכליות שבעולם. האיש הישראלי בכל פנצווה, בין בשכל, בין בלא שכל, אם ליבו משתוקק, מתלהב, מתקשר ומאמין באמונה בטוחה וחזקה, משפט היא אצלו. זה ברור, ודאית וברורה היא לו. והדבר שאינו מתרגש במאומה, לא בשכל ולא בלב, חוקה היא. אז הוא נותן הסבר אחר לחוקה. דברים שבעצם אני לא מתרגש. הוא אומר, אם הלב מתרגש, גם אם השכל לא מבין, מבחינתנו זה משפט, זה מובן. מתי זה חוקה? כשאין לי שום התלהבות. אין לי שום סיבה להתלהב על פרה אדומה. בסדר? ומתחילה צריך האיש הישראלי להרבות במצוות, להשתקע בתורה ועבודה, ולהתמסר בדעתו, מחשבתו וכל נפשו לשם. שוב, מתחילה צריך האיש הישראלי, האיש ישראל, להרבות במצוות. יש עניין בעצם העשייה. להשתקע בתורה ועבודה, תורה ותפילה, ולהתמסר בדעתו, מחשבתו וכל נפשו לשם. ואז ככל אשר משתקע יותר בעבודה וקדושה, מרגיש בשעות הטובות איך נפשו יוצאת ומתקרבת לקדושה והאור העליון. נשמתו מתדבקת בנשמת שקי, והוא אף גופו בתוכו מתלהב ומתיירא, שמח, משתוקק ומתמוגג. אני רוצה שנסתכל שוב על מה שהוא אמר פה. קודם כל, צריך לעשות מצוות. צריך להרבות מצוות. חוץ מהעניין של ישנו מצוות לעשות. עצם העשייה כבר משפיעה על האדם. בן אדם שעסוק במצוות הוא בן אדם אחר. והרבה פעמים כהורים אנחנו רוצים לחסוך לילד את התרחה, וההפך, טוב שהוא יתרח. טוב, יש דברים שטוב שהוא יעשה. טוב מאוד, אז הוא עושה את זה. אני זוכר כשהייתי ילד, הייתי אוסף את החומשים. זה משעשע אותי לראות שהבן שלי עושה את זה גם, כי אני לא אמרתי לו לעשות את זה. ואני אחרי התפילה תמיד הייתי אוסף את החומשים, את הסידורים, שם צידה. עכשיו, הרבה פעמים כילד אתה מפספס את ה-18, את הקריאת התורה, אתה מפספס כל מיני דברים, כי אתה עסוק במצווה שלך, זה מאוד חשוב לך, זה מה שאתה עושה. זה טוב, זה טוב שילד מתחבר, הוא מרבה במצוות, הרי הוא בסוף התפלל את ה-18, הוא לא יודע להבין את הערך של 18 תפילה בציבור, אבל הוא כן רואה את הערך במצווה הזו, אז כשאנחנו עוזרים לילד להתחבר, להרבות במצוות, זה תפקיד אחד בחינוך, שיעשה הרבה מצוות. לפעמים הילד עושה מצוות ואנחנו לא עוזרים לו לראות שהוא עושה מצוות. זאת אומרת, הילד יכול לעשות הרבה דברים טובים, ואנחנו לא נאמר לו. אנחנו רק נעיר לו כשהוא עשה משהו לא בסדר. ואם אנחנו רוצים לעזור לו לגדול בקיום תורה ומצוות, אנחנו צריכים גם לשבח אותו, ולחלק מהשבח, זה לומר לו, עשית מצווה פלונית, כל הכבוד. אני זוכר עד היום, הייתי ילד, זה היה לפני שהייתי בן 4.5.
חינוך הילדים?
כן, כן, לא עדיין בחינוך. זה היה לפני שהורים שלי ירדו מהארץ. אני זוכר שהלכתי עם בייביסיטר, והיה אני שישב בצד הכביש, כמו בסיפורים, עם בגדים קרועים, בלויים, והתחננתי מהבייביסיטר, תני לי שקל, אני רוצה לתת לו צדקה. והיא נתנה לי לתת לו הולכת לתת לו צדקה. עכשיו, כמה דברים אנחנו זוכרים מגיל לפני 4.5? אני אומר לכם, זה לפני שהורים שירדו, אז זה היה לפני שהייתי בן 4.5. ואני זוכר את זה, אני זוכר כמו היום, שבאתי הביתה בהתלהבות. למה? כי הבייביסיטר הלכה ואמרה להורים, הוא נתן צדקה היום. ואמא שלי אמרה, כל הכבוד, נתת צדקה. ואני התלהבתי, נתתי צדקה היום. זאת אומרת, זכיתי לתת, לא היה לי שום כסף, מה? תנו לי עכשיו. ההתלהבות הזו חדרה בי, עד היום אני זוכר גם את אני בבגדים קרועים, וגם את המצווה שעשיתי באותו יום. הרבה פעמים הילדים עושים מצוות, ואנחנו לא תורכים לומר להם, כל הכבוד, עשית מצווה. ואם אנחנו לא מראים להם את זה, ומראים להם שזה חשוב לנו, ואנחנו שמחים מזה, אז מה? רק נעיר להם כשהם לא יעשו. ואז זה לא טוב. אז אנחנו מצד אחד צריכים לעזור להם להרבות מצוות, מצד שני, גם התגובה שלנו צריכה להיות בהתאם לכך שהם עשו מצוות. אני זוכר גם כשירדנו, אז הייתי בשנה לפני כיתה א', אני לא יודע מה קוראים לזה, בת, תלמדי תורה פה, יש כאילו גן, ואז משהו אחר, ואז כיתה א'. והגיעו שני ילדים חדשים מארץ ישראל. ואמא שלי קרא לי בהפסקה ואמרה לי, הגיעו שני ילדים חדשים מארץ ישראל, אתה מדבר עברית ואנגלית, תאמץ אותם, תראה להם, תעשה הכנסת אורחים, תראה להם איך מסתדרים פה. תיקח את הזמן, תהיה איתם בהפסקות. ושוב, אני אומר לכם שיחה מלפני 32 שנה, 31 שנה, אני עדיין זוכר אותה. אמא שלי השפיעה לה, אמרה לי, תראה, זו המצווה שלך עכשיו. הם לא יודעים את השפה, הם לא יודעים מה לעשות, לך תלמד, תדבר אותם.
אחד מהם... ללמד?
מה?
ללמד אותם לדבר?
תלמד אותם לדבר, תלמד אותם לשחק עם שאר הילדים, תן להם להרגיש חלק מהחבר'ה. השיחה הזו, מלפני 31 שנה, נשארה איתי עד היום. זאת אומרת, אחד מהם באמת היה חבר שלי עד סוף תיכון.
אבל... עד סוף?
תיכון. 15 שנה. אבל... אבל השיחה הזו... שהשפיעה לה, אמרה לי, תראה מה זה מצווה, לך תעשה אותה. אז אני אומר, להרבות מצוות הרבה פעמים זה גם לתת לו את ההבנה שהוא עושה מצווה, שהוא עושה משהו חשוב. דבר שני, הוא אמר, צריך איש ישראל להרבות מצוות, להשתקע בתורה ועבודה. להשתקע בתורה זה מאוד קשה. אנחנו, פה אולי רק דבר אחד חשוב להזכיר. מה התפקיד שלנו עם הלימוד תורה של הילד בבית? התפקיד העיקרי שלנו זה לתת לו יראת שמיים, הערכה שמה שהתורה אומרת זה חשוב, ואהבת התורה. הידע של התורה כמעט תמיד אנחנו לא נוכל לתת לו. רוב השעות שלו הוא מבלה בתלמוד תורה. אז מה אני כן יכול לתת לו? גישה. להראות לו שתורה חשובה לי. להראות לו שמה שהתורה אומרת חשובה לי. היחס שלי כשהוא אומר דבר תורה בשולחן שבת. זאת אומרת, זה מה שאני יכול לתת לו בבית. אני, מבחינת ידע, אנחנו מאוד מוגבלים. אני מאוד ממליץ שאנשים ילמדו בשולחן שבת מה שמתאים לילדים בגיל שלהם. בגיל אחד מספרים סיפורים מכועסו חכמנו. מה עושים כשהולכים לאבות ובנים? אז יש מקומות שדורשים ממך לחזור על מה שלמדת. מאוד מומלץ שתחשוב מה טוב לילד. אולי טוב לו לספר סיפורים. אולי לא טוב לו להתעסק מה שעשה כל השבוע. אז התפקיד שלנו בתורה, אם אנחנו רוצים שישתקע בתורה, אנחנו לא שואפים שהוא יהיה גדול לדור. אולי בתוך תוכנו אנחנו שואפים. אבל כגישה החינוכית, הגישה היא, אני רוצה שהוא יבין שמה שאתה אומרת זה חשוב, אני מכבד ומעריך את זה, וזה החיים שלי, ואהבת התורה. הדבר שאנחנו רוצים להקנות לילד, זה אהבת התורה. ועבודה. עכשיו, פה גם כן, הרבה פעמים מגיעים לבית כנסת, ילדים לא שרים. אנחנו צריכים לעזור להם להיפתח לשירה שבבית כנסת. אם ילד ישיר בבית כנסת, הוא יתחבר למה שהולך. היה לנו שכן שחזר בתשובה. לא ידע שום שירים של ליל הסדר, לא ידע שום דבר. עשיתי בשבילו קלטת על כל השירים של כל ליל הסדר. ואז הילדים היו צוחקים שהם שומעים אותי שר מהבית שלהם. כי בבית הם לא שומעים אותי, אבל מהשכן הם שומעים אותי שר. אבל מה קרה? הילדים התחילו לשיר את השירים. כשאנחנו רוצים שילד יתחבר לעבודה, מה אני יכול לתת לו להתחבר? התפילה אצלו הוא נדיר שילד באמת יתחבר לתפילה. אבל לפחות שיתחבר לשירה שבתפילה, שיתחבר לחוויה שבתפילה. ואז הוא מדבר על ההתעלות שאני לא... הנקודה שהוא אומר מרגיש בשעות הטובות איך נפשו יוצאת ומתקרבת לקדושה ואור העליון. אז אבא שלי נוהג לומר שכשאתה מגיע לבית כנסת, רוב אנשים ברוב התפילה לא כל כך קשורים לתפילה. אחר כך מצאתי את זה במחילתא, יש מדרש שאומר את זה גם כן, שבן אדם מגיע בשחרית הוא חציר אדום, רק כשהוא מגיע למוסף הוא בעצם מתחיל להיות מחובר לתפילה. יש, הבאתי את זה פעם, לפני חצי שנה הבאתי את המדרש. אז אבא שלי אומר שרוב אנשים יש להם אולי 10 שניות, אולי דקה של התעלות רוח בתפילה. חזן טוב בשירה שלו יכול לחבר אותך. ההתעלות רוח שאתה פתאום במקום אחר, אתה יצאת מהבית כנסת, אתה לא שם. זאת אומרת, אני אמרתי לפני ראש השנה שהרבה פעמים אנחנו מגיעים לבית כנסת, תולים את המעיל בפתח ויחד איתו משרים את הנשמה. זאת אומרת, הגוף נכנס לבית כנסת והנשמה נשארת עם המעיל בכניסה. זאת אומרת, הנשמה לא פה, הדיבור פה, הגוף פה, הכל פה, אבל הנשמה לא פה. האדם בעצם בתפילה, גם אם הוא לא יכול להיות בכוונה כל הזמן, אבל שיהיו לו תרגילים שהוא כן מכוון. וכשאנחנו מדברים על ילד להתעלות, אי אפשר לצפות שיכוון כל התפילה, אבל שיהיה לו רגעים של התעלות.
אבל שירה גורמת לכוונה? להתחברות?
אתה לא חושב?
אם אני מנתח את ההתרוממות שיש בשירה, אז זה משהו מאוד ארטילאי.
כן. אני מרגיש, לא אם אני החזן, אם אני החזן, אז יותר קשה לי להתחבר לתפילה, לשירה. כי אני צריך להתרכז בלהוביל. אבל אם מישהו אחר החזן, לציבור שר, אני מרגיש שאני יכול, אני יכול לומר לך שהייתי כילד מתפלל בימים נוראים בגור, חסידי גור. כי השירה שם הייתה כל כך יפה, שאני הייתי בכוונה מעריך את ה-18 שלי, כדי שאני עוד יהיה ב-18 כשהם שרים. כי אני הרגשתי שהשירה שלהם מרוממת אותי. אני יכול להתפלל יותר טוב. אני במקום אחר. ככה אני לא יודע. אני מרגיש שהשירה מרוממת אותי, כן?
מרוממת, אבל אפשר להגיד שזה גורם לכוונה?
לי כן. אני רק יכול לדבר מהניסיון שלי. והנקודה האחרת שהוא אומר פה היא גם נקודה חשובה. הוא אומר שהבן אדם בשעות הטובות, אז הרמב״ם כותב שחוץ ממשה רבינו לא היה נביא שסיים את חייו נביא. זאת אומרת, לכל נביא היה ירידה בסוף, אף נביא לא סיים את חייו נביא. שאלו את רב אריה לוין, כך מסופר, האם הוא אחד מעלה מדבר צדיקים. אז רב אריה לוין אמר לפעמים. זאת אומרת, המשפט הזה הוא מאוד חשוב. זאת אומרת, יש פעמים שגם אתה יכול להיות, גם אני. זאת אומרת, אל תחשוב שפלוני הוא האחד מעלה מדבר. הקדוש ברוך הוא שומר שיהיו למדבר בעולם כל הזמן, אבל יכול להיות שיהיו רגעים שאני אהיה מעלה מדבר. זאת אומרת, וזה חלק מהאתגר שאנחנו מנסים לבנות גם לילד. אני חושב שזה טעות. אותי תמיד לימדו ש... אתה רואה את הכוונה שיש לך בנעילה של יום כיפור, כך צריך להיות כל 18. אולי, על דרך האמת, אבל אנחנו בשר ודם, ישנו עליות, ישנו ירידות, ולפעמים עצם זה שבן אדם מתוסכל מזה שהוא אנושי, זה רק משפיל אותו, זה לא עוזר לו להתרומם. אני חושב שזה כן חשוב לדבר על כך, שיש רגעים שבן אדם מתעלה, שינסה, ביידיש אומרים, תוחפ מלוכים, שיחטוף מלאכים, זאת אומרת, שיחטוף את הרגעים האלה של כן התעלות. הרב איינשטיין פעם אמר בשיעור, אותי זה תפס שהוא דיבר בצורה כל כך אנושית. הוא אמר, אתה מתפלל ביום כיפור, ופתאום עולה לך דמעה בעין, ואתה לא רוצה שהיא תעבור. אז זה תפס אותי, חשבתי שרק לי זה קורה. זאת אומרת, שיש רגעים שאתה מתחבר לתפילה, ואתה אומר לעצמך, הלוואי וכל התפילה הייתה כזו. בסדר, אבל צריך גם לדעת, זה כן, זה חלק מהדרך. ההפך, צריך לשמוח בזה שיש לנו את הרגעים, מה שהוא אומר פה, שיש שעות טובות שנפשו מתעלה ומתקרבת וכולו. ודרך אגב, הרעיון הזה גם כתוב בחזון איש, ובעוד מקורות. זאת אומרת, כשבן אדם שלם עם זה, אז הוא יכול לגדול עם זה, וחשוב לחטוף את הגל, לתפוס את הגל, ולגדול יחד עם זה.